סיימנו שבוע של לימודים, חודש אלול. ושוב, ברוכים הבאים לתלמידים החדשים. אני מאוד מקווה שאתם כבר מרגישים את עצמכם קבועים כאן ומרגישים בבית. קראנו היום את פרשת שופטים. הרבה מצוות יש בפרשה. אחת המצוות, שום תשים עליך מלך. כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך וירשתה, וישבת בה, ואמרת, שים עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי, שום תשים עליך מלך. יש דיון בראשונים, אם זה מצווה לכתחילה, או רק אם אמרת, שים עליי מלך, אז מותר לשים מלך, ואז צריכים לשים את זה בתנאים הטובים. ואתם יודעים שבחסידות אומרים שכל פסוק שנאמר בתורה, לא רק בחסידות, אבל גם, זה צריך להיות נצחי. תמיד, לכל אדם, אפשר ללמוד מהתורה גם לגבי עצמו. שום תשים עליך מלך. אדם צריך למנות על עצמו מלך. או להיות מלך, שום תשים עליך מלך. זאת אומרת, אדם צריך למלוך על עצמו, לנהל את עצמו בצורה הנכונה, בצורה המושלמת, להיות מלך של עצמו. בעצם אנחנו מוצאים את הדבר הזה, מעין מה שלמדנו במסכת נדרים. ומה אומרת אברהם אבינו? בתחילה המליכו הקדוש ברוך הוא על 243 איברים, ולבסוף המליכו הקדוש ברוך הוא על 248 איברים, שזה גימטרי אברהם, רמח איברים. כלומר, הקדוש ברוך הוא המליך אותו על כל איבריו. כל איבריו נשמעו לו ועשו את מה שאברהם אבינו רצה לעשות, ובעצם הלשון שהקדוש ברוך הוא המליכו על 243 איברים, כלומר, המליך את הקדוש ברוך הוא על כל איבריו כולם. שום תשים עליך מלך. צריך להדמות לריבונו של עולם. מה הקדוש ברוך הוא מלך? אף אתה צריך להיות מלך. מה הקדוש ברוך הוא רחום? אף אתה רחום. מה הוא חנון? אף אתה חנון. מה הוא מלך? אף אתה מלך. אף אתה צריך, הוא שולט על הכל, ואתה, יש לך שלטון על עצמך. אתה תהיה מלך, שולט על כל כוחותיך, אז אתה בבחינת מלך, שאדם שולט על כוחותיו. אנשים, יש להם מטרה, שאיפות, אבל לא תמיד מצליחים לממש את השאיפות, ולעשות את מה שהם בעצמם רוצים. לא מה שאחרים רוצים, מה שהם עדיין לא רוצים, אלא מה שהם בעצמם רוצים לעשות, ומבינים שנכון וצריך לעשות, אבל הם לא מצליחים לממש, לא מצליחים לבצע. יש להם נטיות שמושכות אותם ומעכבות אותם, הן בביטול עשה, והן בלעבור על מה שלא תעשה. ואדם צריך לפתח את כוחות הרוחניים שלו, את כוח השכל שלו, את כוח החוכמה שבו, שהיא תהיה מנהלת את כל כוחותיו, שהוא יהיה מלך, מלך על עצמו. מה הקדוש ברוך הוא מלך, אף אתה מלך. לא תשים עליך איש נוכרי. שום תשים עליך מלך, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. גם פה אנחנו יכולים לדרוש את הדבר הזה, לא תשים מלך אחר, מה שחזל אמרו, לא יהיה בך אל זר. אל זר זה יצר הרע, שאתה נשמע לו, לא יהיה בך אל זר. גם קהלת, וזה גם מובא במסכת נדרים בדף למ"ב. גם קהלת אמר, איש קטנה ואנשים במעט, עיר קטנה ואנשים במעט, עיר קטנה זה הגוף, ואנשים במעט אלו האיברים. ובא אליה מלך גדול וסיבב אותה, זה יצר הרע, לא תיתן עליך איש נוכרי. ובנה עליה מצודים וחרמים, אלו אבונות. ומצא בה איש מסכן וחכם, זהו יצר הטוב. ומילט את העיר בחוכמתו, זו תשובה ומעשים טובים. זאת אומרת, כבר חז"ל אמרו שיש כאן בחינה של היצר הרע, הוא מנסה למלוך על האדם, אבל אם אדם בחוכמה ויודע לכוון את עצמו, אז הוא מולך על עצמו, ממליך על עצמו את מלך מלכי המלכים, הוא נעשה מלך על עצמו. או גם אמרו שם חכמים, החוכמה תעוז לחכם מעשרה שליטים בעיר. כלומר, זה שלטון, החוכמה שלטון על האדם. החוכמה תעוז לחכם, זו תשובה ומעשים טובים. מעשרה שליטים בעיר, אלו שתי עיניים, אוזניים וכולי, עשר, שעל ידי החוכמה אפשר לשלוט על כל האיברים שיש בהם בחירה חופשית. אדם יכול להסתכל או לא להסתכל, להקשיב או לא להקשיב, וכדומה. יש עוד מעלה מיוחדת למלך, שהוא המלך, והוא לא מפחד משום דבר, כמו שחז"ל אומרים לנו, שאין עליו אלא יראת השם אלוקיו בלבד. הוא רק ירא מריבונו של עולם ולא משום דבר אחר. וזה עניינו של כל אדם ואדם, להיות רק ירא מריבונו של עולם ולא משום דבר אחר בעולם. כי כל הדברים המיירים את האדם, הם בעצם באים כדי שאדם מזה יעבור ליראת השם. להתבונן מה מפחיד אותו, ממה הוא יכול לפחד, מחיה רעה, מאנשים רעים, מסכנות, ממחלות. הכל זה מאיפה בא, מאיפה מגיע, מי גורם זה, מי שולט על כל זה, הרי זה ריבונו של עולם. ועל כן העירה היא צריכה להיות רק מריבונו של עולם ולא משום דבר אחר. בעל התולדות, בעל תולדות יעקב יוסף, הוא לפי דרכו מסביר את הדברים באופן כזה. שבוע קודם על פרשת ראה, אז שם נאמר בתורה, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוכה את פני השם אלוקיך. והמשנה במסכת חגיגה אומרת, הכל חייבים בראייה, חוץ מחירש, שוטה וקטן. והגמרא דורשת שגם מי שהוא סומה בעין אחת, במשנה, אז הוא גם כן פטור מראייה, כי כתוב בתורה שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכוכה, ודורשת הגמרא ייראה. או יראה, זה תלוי במפרשים שם. כלומר, כמו שאתה בא או להיראות לפני ריבונו של עולם, ואתה הרי נראה לפני ריבונו של עולם, הוא רואה אותך ראייה שלימה, כביכול בשתי עיניו, כך אתה בא לראות בשתי עיניים. כלומר, שהגמרא דורשת את המילה יראה בניקוד כזה או בניקוד אחר. אם כן, אנחנו נמשיך ונדרוש שיראה, שהאותיות האלה גם זה לשון של יראה. כן. הכל חייבים ביראה. מה פירוש הכל חייבים ביראה? כולם יראים. כל אנשים בעולם הם יראים. השאלה ממה? אבל אין, ולא רק אנשים, כל הבריות בעולם הם יראות. העכבר מפחד מהחתול, והחתול מהכלב, והבעלי חיים מפחדים מחיות טורפות, וכל בעלי החיים מפחדים מאריה, ואנשים מפרדים, אנשים רעים, וממלחמות, ומצרות אחרות. הכל חייבים. כלומר, זה חוב, זה לא, זה עירה חיצונית. העירה האמיתית צריכה להיות רק מירת השם. כי אין סיבה לירה משום דבר, משום אמצעי, רק מהגורם. לא הרוד ממית, אלא החטא ממית. לא לפחד משום אמצעי שהקדוש ברוך הוא יצר, איזה כוחות שעושים, יוצרים עיראה על האדם. אבל הרי הוא עשה את זה. ריבונו של עולם עשה את זה. זה מה שאומרים, הווי הרום, תהיה הרום בעירה. הרום, פירושו של דבר, תפשיט את כל הקליפות של העירה, כל העירה הלא נכונה, ותהיה רק ירא מריבונו של עולם. מה השם אלוקיך דורש ממך, כי אם לירא את השם. חז"ל שואלים, וכי עירה מילתא זוטרתא היא? ומתרצים שלגבי משה זה באמת קל. אז משה אומר, כי... ואז שואלים, אז מה משה לא יודע, שלכל אדם זה לא קל להיות ירא את השם? מה הקדוש ברוך הוא, מה השם שואל ממך, כי אם לירא את השם? משיב הבעל התולדות, כן, זה באמת בקשה קטנה. למה אתה מפחד מכל מיני דברים? תפחד רק מריבונו של עולם. כי אם לירא את השם. אל תירא מכל הדברים שאתה מפחד מהם, כי אם לירא את השם. פילוסוף אחד שאל, איך אפשר לצוות על ירא? הרי ירא זה דבר שבלב. ואם אדם ירא, אתם לא צריכים לצוות אותו. אם הוא לא ירא, מה אומרים לו, תפחד? הוא לא מפחד. והתשובה, שכל אדם הוא ירא. רק צריך להתבונן. בשורש היראה, ממה אתה מפחד? אולי אתה מפחד לא מהדבר הנכון. יש דברים שמפחידים, כן, אבל מי עושה אותם? מי הגורם להם? השורש של כל של הכל הרי זה ריבונו של עולם. ומי שמגיע באמת ליראת השם אמיתית, אז נאמר עליו, ומוראכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ. זו הייתה מעלתו של רבי שמעון בר יוחאי. זה מה שהתורה אומרת, יראה כל זכורך, הצד העליון, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך, יראה, זאת אומרת, מלשון יראה מריבונו של עולם. מי פטור מזה? אם אנחנו אומרים בדרשת המשנה, מי פטור מזה? חירש, שוטה וקטן, פטורים מראייה, מיראה. כי באמת היראה היא ראשית חוכמה, יראת השם. ומי שחכם הוא ירא. ומי שלא חכם הוא לא ירא. ולכן חירש, שוטה וקטן שאין בהם חוכמה, באמת אין אפשרות לצוות עליהם, על יראה. הוא אומר, כשמה חכם לדרוש בעיר, אז יש שלוש צורות התייחסויות של אנשים לדרשה. יש אנשים, אז מה אם חכם בא? הם לא באים בכלל לשמוע, נשארים בביתם. יש כאלה שבאים, כולם באים, אבל לא מקשיבים. או אם יש כל מיני שבתונים כאלה, אז הם קוראים מלמטה, משהו כזה, לא מקשיבים. ויש כאלה שכן מקשיבים, אבל נכנס באוזן הזאת, יוצא באוזן השנייה, מיד שוכחים. זה גדר של חירש, שוטה וקטן. קטן הוא בכלל לא בא. חירש הוא לא מקשיב. ושוטה, אומרת הגמרא, מה שנותנים לו הוא מאבד. לא יודע לשמור על הדברים. צריך לבוא ולשמוע ולא לאבד. אז בכל יום בת קול יוצאת מהר חורב ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. והשאלה נשאלת, מי שמע את הבת קול הזאת? למה היא יוצאת? אם אף אחד לא שומע אותה, אז מה התפקיד שלה? אז המגיד ממזרש אומר שכל אדם ואדם, אפילו הרשעים, בכל יום עולה בהם איזה הרהור, אולי להיות יותר טובים, אולי להשתפר. הרהור של תשובה. הרהור כלשהו. כל אדם בכל יום מתעורר בו הרהור הזה. אפילו אנשים רחוקים. אבל הם לא שמים לב לזה. הם לא מקשיבים. ואילו היו מקשיבים להרהור הזה, היו משתנים. מה הם עושים? לפעמים הם דוחים את זה. לא, עכשיו אני נגמור לסדר את העניינים, אז אני, כן, אדם מתעורר לזה, לעשות את זה דבר טוב, דוחה את זה אחר כך. אחר כך בינתיים הלב מתקרר, והוא שוכח ולא מתעלה. כלומר, בעצם ריבונו של עולם בכל יום מדבר אל כל אחד ואחד. הוא רק צריך להקשיב. אם הוא לא מקשיב, הוא כמובן... והקדוש ברוך הוא מדבר ברמז. הוא אומר, מראה במסכת חגיגה אומרת, שרבי חנינה בן דוסה, לא, רבי יוסי ברבי חנינה, הוא עמד לפני הקיסר, בא שם איזה פילוסוף, כופר, ועשה תנועה כזאת. אני לא ראיתי, לא כתוב שם איזה תנועה בדיוק, אני מנסה להסביר את זה. ואז רבי יוסי ברבי חנינה עשה תנועה אחרת. שאל הקיסר, מה זה? מה הם התנועות האלה? אז אמר רבי יוסי ברבי חנינה, הוא עשה לי סימן, הקדוש ברוך הוא עזב אתכם, הוא כבר לא רוצה אתכם, הוא כבר מתעניין בכם. אני אמרתי לו, עוד ידו נטויה עלינו. שואל בעל התולדות, מה צריך להביא את הסיפור הזה? מה אנחנו יכולים ללמוד מהסיפור הזה? הוא אומר שמלכותה בבית המלכות, שם נוהגים לדבר ברמז. כדאי עליך קימה ברמיזה. לא צריכים לדבר בהרחבה. רמז, רמז מספיק. והשני מבין. ככה זה סדר הסגנון. יכול להיות שזה מה שהגמרא גם מדברת על חוכמת יוונית, שמדברים ככה בלשון מליצית כזאת, מרומזת. לא בהסברה, בהרחבה. מספיק רמזים. ומלכות הדשמיה היא כן מלכות הדערה. מה שקורה כאן, אפשר ללמוד על מה שקורה למעלה. גם שם הקדוש ברוך הוא מדבר ברמזים. כל יום הוא מרמז לאדם רמזים, אבל הוא לא שם לב. הוא לא שם לב לרמזים. זה שעולה בדעת אדם כל יום, איזה הרהור של תשובה, זה רמז אלוקי שהקדוש ברוך הוא מרמז. תהיה חכם. די עליך קימה ברמיזה. תתבונן. ותבין את עומק העניין, את עניינך, את תפקידך בעולם, אבל אדם לא שם לב. צריך לדעת לראות. וזה מה שאומר הפסוק. החרשים שמעו, כן? העברים הביטו. אדם לא מסתכל, לא רואה. עוצם את עיניו, לא מסתכל בעומק המציאות, ולא לומד את מה שריבונו של עולם בכל יום מלמד. כי בעצם מכל דבר שאדם פוגש בעולם, הוא יכול לשמוע את דבר השם. וללמוד מזה לקח. אבל... אם הוא לא מתבונן, אז הוא לא יכול ללמוד את הלקחים. כן, אנחנו חוזרים, סום תשים עליך מלך. אדם צריך לשאוף, ראשית כל, להמליך על עצמו את מלך מלכי המלכים, כמובן, ולמלוך בעצמו על עצמו, על כל רמח איברים ושסה גידים שלו. נראה עוד איזה נקודה בפרשה, כי תצא למלחמה על אויביך. וראית סוס ורכב, ואמרם ממך, אברהם רב ממך, לא תירא מהם, כי השם אלוקיך עמך המהלכה מארץ מצרים. אם כן, אומרת לנו התורה, אם אדם יוצא למלחמה, אם עם ישראל יוצא למלחמה, ועל אויבים גדולים, עם רב ממך, לא תירא מהם. כי השם אלוקיך עמך המלכה מארץ מצרים. אומר רשי, עם רב ממך. אתה רואה אותו כעם רב. אבל אני, ריבונו של עולם, זה כאיש אחד. בעיניי חשובים כולם כסוס אחד. לכן נאמר בלשון יחיד, סוס ורכב. כן. בעיניך הם רבים, אבל בעיניי הם כאיש אחד, כסוס אחד. בעיניך הם רב, בעיניי אינו רב. שואל השם משמואל, מה, למה צריך כביכול הקדוש ברוך הוא לומר, בעיניי אינו עם רב? ואם הוא רב, בעיני הקדוש ברוך הוא קשה לנצח עם רב, בעיניו, בשביל הקדוש ברוך הוא לנצח עם רב, זה כמו לנצח אחד. אז מה צריך להגיד? בעיניי, גם אם רבים, אז אני מנצח אותם. ואתה הרי סומך עליי. צריך לסמוך על ריבונו של עולם. אז הוא אומר בשם אבני נזר, כל הכוח של האויב, של הסיטרא אחרא, זה בעצם איך קיים בכלל דבר בעולם שהוא נגד ריבונו של עולם. הרי כל מה שקיים בעולם זה רק מהשפע האלוקי שקדוש ברוך הוא מקיים אותו. ומה שאיננו, הקדוש ברוך הוא לא מחיה אותו ולא מקיים אותו, איננו בעולם. איך יש בעולם תופעה כזאת של אנשים שרעים, אויבים, אויבי השם, או כוחות שליליים, הסתרא אחרא, שהוא כביכול מנוגד למציאות האלוקית. והקדוש ברוך הוא, הרי הוא מקיים את כל המציאות. ומה שהקדוש ברוך הוא לא מקיים, איננו. איך יש תופעה כזאת? כל עוד שיש איזה ניצוץ של קדושה, ששופע, שנמצא באותו הכוח, הוא יש לו קיום. ברגע שהניצוץ של הקדושה מתבטל, אין קיום. זאת אומרת, גם הרעים, כמה שהם רעים, הם לא רעים באופן אבסולוטי, שאין בהם שום נקודה של טוב. ברגע שגם הנקודה האחרונה של הטוב תתבטל, הם לא יהיו. אבל זה שהם עדיין אוחזים באיזה נקודה אחת של טוב, היא מקיימת אותם. וממנה הם יונקים, וזה שורש קיומם. ואם האחיזה בנקודה הזאת, הם מצליחים לעשות דברים שליליים, אבל הם לא שליליים, המציאות הזאת היא לא שלילית לחלוטין, יש בה איזה נקודה כלשהי של קיום. וזה בעצם מה שאפשר לפרש כאן. וברגע שהקיום הזה מסתלק, הכל מסתלק. אומר העם רב ממך, אתה רואה אותם כהם רבים, בעצם זה רק נקודת קודש אחת שצריך לשלוף אותה, ואז הכל מתבטל. כל הקיום של כל הרוע הזה הוא בעצם מפני שהוא לא רוע באופן מוחלט, ויש לו איזה נקודה אחת של קדושה, ואת הנקודה הזאת צריך בעיניי, אומר ריבונו של עולם, בעיניי נקודה אחת, אני רק לוקח אותה ואין שום קיום. וזה מה שאומרת התורה כאן, כי תצא למלחמה על אויביך, וכולי. ואז ניגש הכהן ודיבר אל העם, ומה הוא אומר להם? שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם. אומרים חז"ל, אומר רש"י, אפילו אין בכם זכות אלא קריאת שמע בלבד, כדאי אתם שיושיע אתכם. כלומר, רק קריאת שמע, אתם יודעים, אומרים קריאת שמע, זה זכות מספקת כדי להיוושע. שמע ישראל, זה הרמז כאן, אתם קרבים היום למלחמה. שמע ישראל, תגידו, באמירת שמע ישראל כבר אתם זוכים. מה המיוחד בעניינה באמירה הזאת של שמע ישראל? שמע ישראל זה לומר שריבונו של עולם רק הוא נמצא. אין עוד מלבדו. הכל שייך לו, הכל קשור איתו. אתה באמירת שמע ישראל, אתה מייחד את כל המציאות, ומבטל את כל המציאות אל ריבונו של עולם. זאת אומרת, אתה לוקח את כל נקודת הקודש, מעלה אותם אל שורשם. זה עניין קבלת עול מלכות שמיים, זה עניין של אמירת שמע ישראל. אז באמירה הזאת בעצם מבטלים את כל הממשיכים, את כל נקודות הקודש שהן מפוזרות בכל מקום אל שורשם. ועל ידי זה התבטל כל הרע. זה מה שאנחנו אומרים בשמע ישראל, קריאת שמע למיטה. ואומרים חכמים שזה על ידי אמירת קריאת שמע למיטה, אז נאכלים כל המחבלים. מה זה הלשון נאכלים כל המחבלים? האכילה, יש לה תפקיד לברר את האוכל מתוך הפסולת. אדם אוכל את האוכל הטוב, אז מפריד את זה מהפסולת, ככה העיכול של האכילה, והפסולת נדחית ומתקלה, מתבטלת. גם אמירת שמע ישראל עושה את הבירור הזה. שמע ישראל של המיטה, אומרים שמע ישראל ומתקנים, גם זה נגד המזיקים וגם זה עושה תיקונים גדולים עם אדם כל מיני דברים. יש בדברי חכמים שאמירת שמע ישראל על המיטה זה דבר מיוחד שמתקן, עושה תיקונים גדולים. איך התיקונים נעשים? כמו שאמרנו, לקחת את כל הניצוצות המפוזרות, ניצוצות הקודש שמתפזרות, שהתפזרו בגלל החטאים, כל חטא שאדם עושה, מתפזרות ניצוצות של קודש בתוך הקלקולים, צריך לאסוף אותם, לקבץ אותם. ואמירת שמע ישראל, היא עושה את הקיבוץ הזה, הכל מייחדים להחזיר לריבונו של עולם. ואפשר גם לדרוש את הפסוק הזה, כי תצא למלחמה על אויביך. יש אויבים פיזיים ויש אויבים רוחניים. לפעמים זה ביחד. ובדרך כלל, אלה האויבים, אויבי ישראל, הם לא רק אויבים שרוצים לקחת מאיתנו את ממוננו, את ארצנו, אלא בעצם הם מתנגדים לדרך שלנו. זה אויבים גם רוחניים. ויש אויבים רוחניים, זה יצר הרע. והמלחמה הזאת היא אחת המלחמות היותר גדולות והיותר קשות שאדם נמצא בהם בעצם כל ימי חייו. עד שאולי יגיע למדרגה של דוד המלך, שהוא אומר, ליבי חלל בקרבי, שהרג את יצר הרע. כשאדם מגיע למצב כזה שהוא עובד את השם מאהבה גמורה ובטל ממנו יצר הרע. הוא עובד את השם כבר בשני יצריו. ביצר טוב וביצר הרע. אבל עד שמגיעים למדרגה הזאת, יש דרך. וזאת דרך שאדם נמצא במלחמה מתמדת, גדולה ועצומה. כי תצא למלחמה על אויביך. וראית סוס ורכב, עם רב ממך. לא תרמם. כלומר, הלשון של הפסוק משמע, אתה יוצא למלחמה יזומה, ואתה הולך להילחם עם אויב גדול וקשה ממך. בעצם זו הייתה מלחמה של שבעת עממים. בפרשת עקב אנחנו פוגשים את זה. שהתורה אומרת, אתה הולך להילחם עם גויים גדולים ועצומים ממך. ערים בצורות עד השמיים, בני ענקים, אתה לא יכול להילחם איתם. הקדוש ברוך הוא שולח אותנו למלחמה בלתי אפשרית. הם גדולים ועצומים, יש להם גם אמצעים וגם רבים, בכמות ובאיכות, ואי אפשר לעשות את המלחמה הזאת. באופן טבעי אי אפשר לעשות את המלחמה. והקדוש ברוך הוא שולח אותנו, מצווה אותנו להיכנס לארץ ולעשות את המלחמה הבלתי אפשרית הזאת, מפני שהקדוש ברוך הוא אומר, אתם לא הולכים לבד. אני הולך עמכם. אני הולך לפניכם להושיע אתכם. ולכן, לא לפחד. זאת אומרת שעם ישראל נדרש מדי פעם לעשות דברים בלתי טבעיים ולסמוך על ריבונו של עולם שהוא עוזר ומוביל אותו ואנחנו ננצח בעזרת השם. אותו דבר במלחמת היצר. המלחמה לפעמים נראית לאדם קשה, בלתי אפשרית לנצח. אולי פה ושם יכול כמה ניצחונות להשיג, אבל לעשות ניצחון מוחלט, להתגבר על היצר הרע, לבטל אותו, לנצח אותו ולמעט את הנפילות עד לבטל אותם לגמרי, אפילו למעט אותם מאוד מאוד, נראה לאדם בלתי אפשרי. בשר ודם, אנחנו קרוצי חומר, ויש יצר הרע בליבו של האדם, ויש לו משיכות גדולות, ואין לו את הכוחות הנפש הגדולים לנצח את כל המשיכות הגדולות האלה. את כל הנטיות המושכות אותו לעניינים חומריים, עניינים שמנוגדים לרצונו של ריבונו של עולם. וזה אומרת לנו התורה גם כן, מרמזת לנו כאן, בכל מלחמה שאתה יוצא על אויביך, גם אם המלחמה היא נראית בלתי אפשרית, אבל תזכור שהשם אלוקיך עמך, המהלך מארץ מצרים. הרי גם ביציאת מצרים הכל היה בדרך נס, ובסייעתא דשמיא. אז גם בכל דרך שאתה הולך, כשאתה הולך בדרך לעשות את רצונו של ריבונו של עולם, אל תסמוך על עצמך. תסמוך על ריבונו של עולם. הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. ואתה נשען עליו, אתה יכול לנצח בכל המלחמות. אנחנו נכנסנו לחודש אלול, חודש התשובה, חודש התיקון, כמו שהיה אז בזמן משה רבינו, שהוא עלה להר והיה שם 40 יום, מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, כדי לקבל את הלוחות השניות. ומאז, הימים האלה ימי רחמים. ימים שאנחנו בהם פונים לריבונו של עולם מתוך אמונה וביטחון שהקדוש ברוך הוא רוצה שנשתפר, רוצה שנתקן, והוא עוזר לנו ונותן את מלוא העזרה. הביטחון בתשובה והביטחון והאמונה שהקדוש ברוך הוא עוזר נותן לאדם כוחות עצומים. והקדוש ברוך הוא אומר, אתה נשען עליי, אני חייב לעזור לך. ויתחו בהשם הדעת, כי ביה השם צור עולמים. מי שבוטח בריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. עוד יותר בוטח, עוד יותר הקדוש ברוך הוא עוזר לו. כגודל הביטחון, כך גודל עשיית הדשמיה. לכן כשאנחנו עוסקים עכשיו באופן מיוחד, כל השנה אנחנו משתדלים תמיד להשתפר ולהתקן, באופן מיוחד בחודש אלול, היסוד הזה של ההכרה שהקדוש ברוך הוא עוזר ומי שבוטח בו, אז הוא, הקדוש ברוך הוא מסייע לו כפל כפליים, זה יסוד היכולת להתעלות ולהתקן. הרב אומר בורות התשובה שזה כל העיכובים של ההתקדמות בתשובה, זה מפני שלא, אין ביטחון בכוחה של התשובה, לא מאמינים. אדם לא מאמין שמשהו קלקל, אז הוא, אם הוא ישוב בתשובה, זה יתקן. זה לא נראה לו סביר. אבל זה לא כך. הקדוש ברוך הוא רוצה שנשוב. ולא רק שהוא רוצה שנשוב, הוא רואה את תשובתנו, אוהבים נדבה, כאילו עשינו איזה מעשה התנדבות, שאנחנו מבקשים סליחה, שאנחנו מתחרטים. כי הוא חפץ לצדק אותנו. ועל כן צריך להיות מלאים ביטחון שאכן יש סייעתא דשמיא. רק ואנחנו צריכים לפתוח פתח כפתחו של מחט, והקדוש ברוך הוא יפתח לנו כפתחו של עולם. אנחנו מתאמצים קצת, ועל זה יש סייעת הדשמאי הגדולה. באופן מיוחד בתקופה הזאת שאנחנו נמצאים, שהגאולה והתשובה הן מחוברות ביחד, שאנחנו בתקופה של חזרה לארץ ישראל, של יישוב ארץ ישראל, של תהליכים של גאולה, ואור של תשובה מיוחד מאיר בדור הזה, כפי שאומר הרב, כי כל המהלך הזה הוא, מהלך הגאולה הוא בעצם מהלך של תשובה. אז כל התקדמות שלנו, התקדמות רוחנית שאנחנו מתקדמים, היא, יש לה ערך מיוחד, ערך מיוחד של הדור הזה. אנחנו כל כך קרובים כבר לגאולה, כל כך קרובים באופן יחסי, יש עוד דרך, אבל הלכנו כבר הרבה הרבה דרך, ואנחנו התקדמנו מאוד מאוד, ואנחנו כבר פה בארץ, וכבר פה בירושלים, ובעיר העתיקה, ובמרחבי ארץ ישראל. אז מעשינו בדור הזה, מעשי המצוות שאנחנו עושים, לימוד התורה שאנחנו לומדים, יש לזה ערך מיוחד במינו. לזכות ללמוד תורה בארץ ישראל, לזכות ללמוד תורה בדור הזה, זה זכות מיוחדת במינה. כשרבינו רצה להיכנס לארץ ישראל ולקיים את המצוות, שהתקיימו המצוות על ידו, ולא הוסכם. דורות על דורות של צדיקים, גאונים וצדיקים, רצו להיכנס לארץ ישראל. רבי זירא, כשבא לארץ ישראל, קפץ שם על קרש על הירדן, ולמה הוא עשה את זה? רצה מהר, כי מי אומר שאני אזכה? דוכתא שמשה ואהרון לא זכו, מי אומר שאני אזכה? אנחנו זכינו למה שלא זכה משה ואהרון. גם זכינו למה שלא זכה רבי זירא, רובנו, כי אנחנו נולדנו בארץ ישראל, והוא בא מחוץ לארץ ארץ ישראל. זה מדרגה אחרת, להיוולד בארץ ישראל, ולחיות בארץ ישראל, ולעסוק בתורה בארץ ישראל. ככל שאנחנו מבינים את הגודל של מה שאנחנו עושים, הפעולות שלנו מתגדלות ופועלות יותר. יהי רצון שהחודש הזה יהיה חודש של התעלות רוחנית, של עלייה, שאנחנו לא רק נעלה את עצמנו, אלא נהיה שליחי ציבור של כל ישראל. התחלנו ללמוד עכשיו גם מסכת בבא מציעא, וגם מסכת ברכות, וכל הזמן אנחנו שואפים להתקדם, ולהתקדם בלימוד הבקיאות בבבא מציעא, שכבר התחלנו כעת, אז אנחנו רוצים לעשות עוד איזה שלב של התקדמות, ואני רוצה לזרז את התלמידים להתקבץ בקבוצות בכל מוצאי שבת, לעשות חזרה ביחד בעל פה על כל חמשת הדפים. כל אחד, כולם יהיו מוכנים על התוכן של החמשת הדפים, וכל אחד יסכם דף, דף עם תוספות. זה לא בשמיים. אפשר להגיע לזה, וכל הלימוד של השבוע הוא מקבל איזה עליית מדרגה. כי יודעים, בסוף השבוע אני צריך לדעת את כל חמשת הדפים, לא רק בסוף החודש, בסוף השבוע חמשת הדפים, ויודע לסכם אותם, אותם גמרא, רש"י, תוספות, אלה שלומדים גמרא בלי כל התוספות, לסכם, לא חשוב, מה שכל אחד לפי יכולתו, אבל בסוף השבוע בשבת או במוצאי שבת מסכמים את זה, אז בשבת יש מה לעשות, כי צריך להגיע לאכול את הידיעה הזאת, ואם תהיינה כמה וכמה קבוצות כאלה, אני מקווה שזה יקיף את חלק גדול מהציבור, זה עליית מדרגה בלימוד הבקיאות. כמובן שהימים האלה גם אנחנו צריכים לייחד אותם ללימוד של יתר לימוד של אמונה ויראה ואהבת השם, כראוי להתכוננות לימים הגדולים הבאים עלינו לטובה, ורצון שנהיה מוכנים ונגיע לימים הטובים, לראש השנה, ואז כולנו יחד עם כלל ישראל נכתב לחיים טובים.